השבוע שעבר שאלו מה... לא שבוע שעבר, זה היה שבוע. שאלו מה עושים, מה עושים בתשע באב.
כן.
ומה עושים בארץ של האריזל.
כן. איזה ים הארץ?
הארץ היה בה', אבל אנחנו בתוך השלוש ימים עדיין.
אתם הייתם שם.
הייתי שם, כן.
זהו, הבאתם את ההשפעות.
כן, כן.
היה גם שריפה שם.
כן, זה היה לפני שבאתי. אז... וגם אני הזכרתי בדרך אגב, אולי נעשה את זה יותר עניין, ששתי החגים בברסלב זה פורים בתשעה באב. אז לא משנה זה בברסלב או לא בברסלב, אבל יש משהו שמייחד את פורים בתשעה באב ביחד. אז ננסה לדבר על הנושא הזה, אני מקווה שנצליח להוציא את הנקודה. שיש משהו מיוחד שאפשר לקבל דווקא בתשעה באב שבשום זמן אחר. בין המצורים בכלל, אבל תשעה באב בפרט. אז ככה, דבר ראשון, תשעה באב נקרא... תשעה באב נקרא מועד. עובד? תשעה באב נקרא מועד. קור אולי מועד, זה הולך בעיקר על תשעה באב. שאנחנו נוהגים מנהגים של, 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 של חג. לא אומרים תחנון, לא אומרים לנצח. ועוד כמה דברים שכתוב שלא עושים בגלל שזה נקרא מועד. עכשיו זה נראה כמו בדיחה. מה זאת אומרת זה מועד? זה לא מועד. אנחנו לא אוהבים כזה חג. במה זה מתבטא שזה מועד? אז הלשון מועד, שאנחנו קוראים את זה לכל חג, זה בעצם לשון של התוועדות. כשנועדים שניים ביחד, נקרא מועד. המשכון נקרא אוהל מועד. למה? כי זה המקום ששם התוועדו. והיו כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד. מי שרצה למצוא את השם, אז היה מקום. המקום שם היו מתוועדים. היום אין לנו את המקום, יש לנו את הזמן. המועדים זה הזמנים שבהם אנחנו נועדים, מתוועדים ביחד עם השם. זה הזמן שיכולים להיפגש. מהבחינה הזאת תשעה באב גם כן נקרא מועד. פה אנחנו גם כן פוגשים, מתוועדים ביחד עם השם, אבל הפעם מהכיוון ההפוך. דרך כלל אנחנו באים מהכיוון של כמה טוב לנו, ומה יש לנו, ואיזה שמחה יש לנו. ועכשיו אנחנו באים דווקא במקום של החיסרון. תשעה באב זה בעצם היום היחיד שאנחנו מותר לנו, ולא רק מותר לנו אלא מוטל עלינו להתמקד בחורבן. בדרך כלל יהודי, כל פנים בדרך של פנימיות התורה, בדרך של החסידות, אז לא מתמקדים בבעיות, לא עוסקים בזה. בעיה צריכים לנסות לפתור, אם מסתדר מסתדר, אם לא אז ממשיכים הלאה. לא עוצרים. לא עושים עסק מבעיות, מחסרונות. למה? כי יהודי בעצם זה שהוא יהודי, אז כבר אמור להיות שהוא מרגיש טוב, שטוב לו, ויש לו במה למלות את החיים שלו, יש לו מה לעשות, יש לו עם מה לשמוח. חיסרון זה תמיד ביטוי של ריחוק. גוי, יש לו חסרונות, במה? יש לו חסרונות. יהודי אין לו חסרונות. ידי מאמין שהכל לטובה, כל מה שקורה אותו זה בסדר. מקסימום יכול להתפלל על חסרונות, אבל צריכים כל מיני להתקדם הלאה. באותו הזמן שאתה מתעסק עם החסרונות, אתה יכול להרוויח הרבה דברים אחרים. אתה תתקדם הלאה, אל תעצור בגלל החיסרון. בתשעה באב אומרים לנו בדיוק הפוך. תעצור בדיוק במקום של החיסרון. אל תתקדם הלאה. אל תברח לשום מקום אחר. תשעה באב זה יום... שאסור לנו להתחזק. לא רק מתחזקים, השם יעזור, יהיה בסדר. אחי, חזק. תמיד יש לנו את המשפטים האלו, הכל לטובה, הכל דבר תחמון יותר ודובד, יש לנו משפטים שאומרים לנו, תתחזק. נכון שזה לא לגמרי כמו שאתה רוצה, אבל תתחזק. תשבור, לא, אל תתחזק. לא רק אל תתחזק, אל תחזק מישהו אחר. אל תגיד אפילו שלום. נורמלי, בן אדם עובר לידך, יהודי, תן לו חיוך, תגיד לו שלום, תתייחס אליו יפה, לא? אל תגיד לו שלום, אל תחייך אליו. אפילו אם הוא אומר לך שלום, אז תלוי. אם הוא המאורץ, אז משיבים לו בשפה רפה. אם הוא לא המאורץ, אל תענה לו. נכון שאומר לך שלום, אבל אסור. אז אל תתייחס אליו, אל תחזק אותו, אל תחייך אליו, שום דבר. מה זה? איזה מין הנהגה הזאת? בעצם הנהגה הזאת אומרת לנו שהגיע הזמן להניח את הדברים על השולחן, נגיד יש חסרון, יש חסרונות, יש חורבן, אנחנו בגולוס, ותסתכל על זה חזק, תסתכל על זה חזק בעיניים ואל תברח לשום מקום. דרך כלל אז לא נעים להסתכל בעיניים של מישהו. מישהו אומר, תסתכל לי בעיניים, זה אומר, כאילו, אל תברח, תסתכל לי בעיניים. למה? כי אנחנו נוטים לברוח. מסתכלים על השני כזה בחצי עין. מסתכלים על העולם בחצי עין, על עצמנו בחצי עין. הכל זה כזה הסתכלות לא חזקה. איפה כן מסתכלים חזק? שיש איזה משהו טוב, שאנחנו רוצים לראות את זה, מסתכלים. או כשיש קשר מאוד טוב בין שני אנשים, מסתכלים אחד על השני בעיניים. אבל כשדברים שהם לא דברים שאנחנו רוצים לראות, או כשיש קשר לא כל כך חזק, אז כזה מסתכלים בחצי עין, או שהם מעדיפים שלא להסתכל. אז בתי שברו לנו, תסתכל על החיסרון בעיניים. אל תסיט את המבט, אל תברח מזה, ואל תתעלם מזה, תסתכל על זה חזק. תגיד, כן, יש בעיה. בתי שבוב, אנחנו בעצם שואלים קושייה. תמיד אסור לנו לשאול קושיות. קושיות זה בדרך כלל חיסרון של אמון, איזה כפירות. למה יאמרו הגויים? אנחנו לא אומרים למה. אנחנו מאמינים. מאמינים שהכל בהשגחה, מאמינים שהכל טוב, גם אם לא מבינים. אבל מאמינים. אז בגלל שאנחנו מאמינים, אנחנו מתרצים לעצמנו תשובות. יש לנו הרבה קושיות בחיים. למה זה ככה, ולמה זה ככה, למה זה ככה. למה אני לא מצליח, למה עם ישראל נראה בצורה כזאת, למה העולם מתנהג ככה, יש לנו הרבה קושיות, ואנחנו מתרצים לעצמנו תרוצים. לפעמים תרוצים מתקבלים על הדעת, לפעמים תרוצים לא מתקבלים על הדעת. אבל בגלל שאנחנו מאמינים, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה, אנחנו עונים לעצמנו תרוצים. אבל בעצם, הקושייה נשארה. לא קיבלנו בעצם תשובה אמיתית לשאלה. כי בעצם אין תשובה לשאלה. השאלה שהיא בעצם עומדת מאחורי כל השאלות, שאלה אחת גדולה שנקרא למה. למה ככה? למה אני כל כך תקוע? הלמה שלנו מחולק להרבה הרבה שאלות. כל יום זה שאלות חדשות של למה. ויש תקופות שלמות שיש קושייה למה. אבל בעצם יש לנו קושייה אחת מאוד מאוד חזקה. למה? למה זה ככה? למה כל כך תקוע לי בחיים? למה אני לא מצליח מה שאני רוצה? אז נכון, יש הרבה הסברים, ודווקא זה הכבוד של השם, ואפשר להגיד הרבה שיעורים, הרבה הסברים, הרבה תשובות, אבל הקושייה בסוף קיימת. הקושייה היא למה? למה? למה זה ככה? למה אני נראה ככה? למה עם ישראל נראה ככה? כזה פצוע, כזה חולה, כזה מסכן. למה? למה הוא נראה ככה? למה העולם מתנהג ככה? למה העולם כל כך... יש פה כל כך הרבה רוע, כל כך הרבה אכזריות. יש פה קושייה שבעצם נשארת קשה. והקושייה הזאת נקרא איכו. איכו זה בעצם קושייה. ירמיהו הנביא אומר, הוא כותב את המגילה 3 פעמים. הוא כותב איכו. איכו. איכו זה נקרא איך. איך זה יכול להיות? בדרך כלל השאלה איך, כשאדם פתאום פוגש משהו כל כך עוצמתי, כל כך כואב, שאין לו שום דבר אחד להגיד חוץ מאיך. איך זה יכול להיות? פתאום שומעים איזה טרגדיה, משפחה שלמה, נשרפה. אין איזה מילים. המילה היחידה שיכולים להגיד זה איך. איך זה קרה? איך יכול להיות דבר כזה? שומעים על השואה. מה יכולים להגיד על השואה? איך? זה השאלה איכו. האיכו הזה, ירמיה הנביא מתאר בהרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה צבעים, אבל בעצם הוא שואל שאלה אחת, איכו? איך? למה? אז את השאלה הזאת אסור לנו לשאול כל השנה. אנחנו צריכים בכוח לתרץ את זה, גם אם אתם רוצים את זה, צריכים להתעלם מזה, צריכים להמשיך הלאה. אבל בתי שבאוב אנחנו בדווקא עוצרים ושואלים את הקושייה הזאת, שואלים איכו, ולא מסתפקים בתשובה למחצה לשליש של רביעה, אלא נשארים עם הקושייה. בעצם אומרים, נכון שאין תרוץ, אבל תן לי לשאול את הקושייה. הקושייה כואבת לי. אני רוצה לשאול את זה. מה שאנחנו אומרים בכל האיכו ואחר כך בכל הכינס, שמזכירים בעצם את כל מה שהיה במשך כל הדורות. כל מיני פוגרומים שהיו, כל מיני דברים שהיה בזמן החורבן שכתוב בחז"ל, זה בעצם כל מה שהכינס מתארים. מה זה נוגע אלינו? חלק מהם בכלל היו בתשעה באב, היו בזמנים אחרים, היה באיור, בסיוון. מה זה קשור לעכשיו? חלק שכן היה עכשיו, אז זה כבר היה. מה זה נוגע אלינו? אנחנו לא היינו שם. התשובה היא שעכשיו אנחנו מעוררים את כל הקושיות שהתעוררו במשך הגולס. מאז שנחרב המקדש היה הרבה הרבה קושיות. שאת כולם תירצנו, אבל כולם נשארו בעצם קשים. למרות שתירצנו, בסוף זה נשאר קשה. אז כשאנחנו אנחנו נסיים את זה בחזרה על השולחן, אומרים, יש פה קושייה. ודווקא המציאות הזאת, שכל השנה אנחנו לא עושים את זה, אבל פעם אחת אנחנו עושים את זה, המציאות הזאת שאנחנו עומדים מול הכאב, מול החיסרון, מול החורבן, מול הגלות, מול הקושייה הגדולה הזאת של איכו, זה בעצם הדרך היחידה שלנו להגיע לגאולה. זה הרפואה שלנו. כל עוד בן אדם מתעלם מהבעיה שיש לו, הוא אף פעם לא יכול לפתור את זה. עכשיו, אנחנו מצווים להתחמק מהבעיה. אבל בגלל שאנחנו בסופו של דבר מתחמקים, אז זה נשאר בעיה. ובעיה אי אפשר לפתור אותה, רק מתייחסים אליה. אין רפואה למשהו למחלה שלא מטפלים בה. אין גאולה אם לא מגלים שאנחנו בגלות. אז דווקא המציאות הזאת שאנחנו עומדים וצועקים את הקושייה הזאת, למה? זה הדרך היחידה שלנו להיגאל. מה קורה כשאנחנו אומרים איכו? כשאנחנו אומרים איכו, אז הקדוש ברוך הוא עונה תשובה. התשובה שהוא עונה זה היקו. כי בעצם, כשאנחנו יושבים ואומרים שיש פה בעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שהיה בסמיקדוש ונחרב ויצאנו לגלות. תוצאה מזה יש הרבה בעיות, אבל באופן כללי זה הבעיה. אז מה הפתרון לבעיה? להחזיר ביס המקדוש. אבל התשובה היא לא. כשכבר מתחילים לדבר על בעיות, אז איך אומרים? אתה יודע מה, אם כבר אני מדבר, תן לי לדבר הכל. יש לפעמים שתי חברים שמסתדרים, אבל כל אחד יש איזה משהו על השני. אבל מסתדרים. אם אחד אומר שני, תגיד את האמת, מה יש לך עליי? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת. יש לי 2-3 דברים שנפגעתי ממך. הוא מתחיל להגיד לו את זה, הוא אומר, אתה יודע מה, אם אני כבר אומר לך, בוא אני אספר לך יותר את האמת. גם שם נפגעתי, וגם זה לא בסדר, גם זה לא בסדר, הוא מתחיל לשפוך. אנחנו אומרים, תשע בוב, אם כבר מותר לדבר על בעיות, בוא נדבר עד הסוף. בסמיקדוש זה פתרון. בסמיקדוש שני זה היה מצב נורמלי. זה לא מצב נורמלי, צריך בסמיקדוש הראשון. זה כן היה נורמלי, צריך את המשכון. וככה חוזרים אחורה עד למקום הראשון לפני כל הבעיות. המקום שלפני כל הבעיות זה היה עוד המורי שם בגן עדן. כל מה שהיה אחר כך זה היה פתרון חלקי, זה לא היה פתרון אמיתי. המקום היחיד שהיה באמת שלמות, שלא היה שום חיסרון, זה עוד המורי שם בגן עדן לפני שהוא חטא. אז זה היה שלמות. אנחנו רואים שמח תשם אחרי מאובים, כי שמח אחו יצליחו בגן עדן מקדם. הדוגמה של שלמות שאנחנו על זה מתפללים, וגן עדן מקדם. אז זה השלמות.
זה גם בזמן מעמד הר סיני.
נכון. כל הפעמים האלה חזרנו לגן עדן מקדם, אבל בעצם זה התמונה. לשם אנחנו רוצים. מה קרה ברגע ברגע הראשון, ברגע שהתחלף מגן עדן מקדם לבחוץ, מה קרה? זה קרה שאדם הראשון בחר ללכת בדרך אחרת. בעצם היה לו הכל, היה לו עץ החיים. אבל הוא רצה דווקא עץ הדעת טוב ורע. הוא רצה שיהיה לו דעת משלו להחליט מה לעשות. דעת שהיא מורב מטוב ורע. באותו רגע שהוא בחר בזה, אז הוא איבד בעצם את כל הגן עדן מקדם הזה. ואז, השאלה הראשונה שהשם שואל אותו, אייקו, איפה אתה? היה לך טוב, היה לך כל מה שאתה צריך, לא חסר לך שום דבר, לאיפה ברחת? איפה אתה נמצא? והשאלה הזאת גם נשארה בלי תשובה. עוד אמרו שאני אמור לענות על השאלה הזאת, טעיתי. התבלבלתי, ברחתי במקום אחר, זה לא נכון, אני רוצה לחזור בחזרה. ומה אם אומר ככה, הוא היה חוזר בחזרה. אבל הוא לא ענה לשאלה הזאת, השאלה הזאת נשארה שאלה בלי תשובה, הוא התחמק. הוא לא הסכים להתמודד מול השאלה הזאת, האקו. האקו הזה בעצם אומר, אני נשארתי באותו מקום, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני פה. וכשאני פה, אז הכל פה. כל הטוב שאני יכול לתת לך נמצא פה. אני לא ברחתי לשום מקום, אני נמצא פה. אתה ברחת. ואני שואל אותך, אייקו, איפה? לאיפה ברחת? תחזור בחזרה. אנחנו שמענו את השאלה הזאת, ממשיכים הלאה לברוח. אבל פעם השנה אנחנו באים ושואלים איך הוא. זאת אומרת, שואלים מה קורה פה בעולם? איך זה יכול להיות? למה זה ככה נראה? אז אנחנו אומרים איכו, נשארים בלי תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי תשובה. אני גם שאלתי שאלה. אני שואל אייקו, איפה אתה נמצא? למה כל הדברים האלו? כי נעלמת לאיפשהו. אתה ברחת. לא קרה לך משהו שאני עשיתי. אתה החלטת על עצמך ללכת למקום של חסרונות, של בעיות. בעצם אני פה עומד וחכה, בוא, תבוא בחזרה. אז כשאנחנו אומרים איכו, אז באותו רגע אנחנו שומעים סוף סוף את השאלה ששואל האיכו. ושתי השאלות שנשארים בלי תשובה, שאלה שלו ששואל האיכו, שאלה שלנו שואלים איכו, זה בעצם משלים אחד את השני. זאת אומרת, שזה הנקודה ששם אנחנו מוצאים בחזרה. את החיבור האמיתי שלנו את החיבור האמיתי שלנו לשם, למקום של הטוב, דווקא במקום של החיסרון. כל הזמן אנחנו מסתכלים על זה בתור דבר יפה, בתור רעיון. זה וורט, יש וורט כזה שנקרא להתקרב לשם. הוורט הזה יש לו הרבה הבנות. אם אתה מתקרב לשם, אז תרוויח ככה, תרוויח ככה. זה רעיון נחמד, זאת אומרת, יש לי את החיים שלי, ויש לי את סוד היום, סוד החיים, אני יודע מה אני צריך, את הפרנסה, את הבית וזה. יש לי פחות או יותר את המערכת שאני מכיר, וזה רעיון מאוד נחמד להתקרב לשם. למה לא? כל זמן שזה רעיון נחמד, אז עושים את זה כשזה מסתדר, כשזה מתחשק, כשמגיע החג, אז זה שווה. כי כדי להרגיש את החג צריך להתחבר קצת לפנימיות של זה. אז מגיע שבס, מגיע חג, מגיע זמנים טובים, או בתפילה, או בלימוד, בסדר. אבל זה לא פוגש אותנו בחיים. איפה זה פוגש אותנו בחיים? כשאנחנו אומרים פתאום, רגע, מה פתאום? אני לא חי בכלל. זה לא שיש לי מערכת מסודרת שהכל בסדר, וזה יכול להיות תוספת נחמדה. מה פתאום? אין לי שום דבר. אני יושב פה על הרצפה, ואני פתאום מגלה שבעצם אני סתם, אני חי בדמיונות, אין לי שום דבר. אני הומלס מסכן, שאין לי לא בית ולא חיים ולא שום טעם טוב בחיים. אני חי מול חסרון אחד גדול. באותו רגע שתופסים את זה, אומרים, רגע, אז אם ככה מה שמדברים איתי על להתקרב לשם, זה לא לוקסוס, זה לא תוספת. זה האופציה היחידה. הדבר היחיד שיש לי, בעצם אין לי כלום. סתם אני מרמת עצמי. אני חי על תחליפים. אני מסתדר. מסתדר איך שהוא שלא להתאבד. אבל זה לא חיים. בעצם אני צריך בחזרה את הגן עדן מקדם פשוט בשביל לחיות, לא בשביל תוספת. זה נקודה שקורית דווקא בתשעה באב. כשעומדים כל כך חזק ומסתכלים בעיניי, אומרים בעצם יש פה כזה חיסרון וכזה אפס אחד גדול, כזה קושייה עצומה, אז אני חייב למצוא לזה את הפתרון. באותו רגע, שלא ברגע אחד, זה במשך כל היום של תשעה באב, שאנחנו לא נותנים לעצמנו שום דבר, לא לברוח לשום מקום אחר. אפילו לא לנגן ניגון של איסורוס, בוא ננגן רחם וחסדי חור, או איזה ניגון כזה של התעוררות, אל תנגן שום דבר. זה גם סוג של בריחה, כי כשאתה מנגן, אתה פתאום מרגיש כזה התרוממות, אתה מרגיש שאתה מתקרב לשם, לא, 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 לא. שום ניגונים, שום דבר. לפחות ללמוד משהו, ללמוד, תורה. תורה זה הכי קרוב לשם, לא, 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 אל תלמד. אל תלמד. אל תניח תפילין. שום דבר שעוזר לך לברוח אפילו קצת, אל תברח לשום מקום, תגיד לא. תסתכל מאוד מאוד חזק בעיניים לתוך החיסרון, תגיד לא, 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 חסר לי. כואב לי, איכו. ואז כשאתה צועק את זה באמת, אתה שומע את האייקו. אני פה. תחזור בחזרה. זה המועד של תשעה באב. זה ממש מועד. כי זה מביא אותנו בחזרה להתוועד עם השם, לא מתוך זה שאנחנו כל כך מרגישים טוב, שרוצים להרגיש יותר טוב, מתוך שאנחנו מרגישים כל כך כל כך גרוע, שאנחנו מבינים שאין לנו ברירה אחרת. כתוב מרבי פנחס קוריצר, כתוב בספרים, שהעת רצון הכי גדולה, זה בתשעה באב שיושבים על הרצפה. אותו זמן שיושבים על הרצפה בתשעה באב, אפשר לפעול כל מה שרוצים.
שמה?
לפעול כל מה שרוצים. היו צדיקים שאמרו על מקרים קשים שזה יביא להם בתשעה באב. דברים שהיו צריכים ישועה גדולה, אמרו שזה תקווית לזה להביא להם רק בתשעה באב.
מתפעלים לשום דברים שאתה רוצה דווקא בתשעה
באב? דברים קשים שלא יכלו לפעול ישועה בזמן אחר.
הם מבקשים?
שיביאו את זה בתשעה באב. זה הזמן, העשר רצון הכי גדול.
זה גם כאן לקח מה... אתה צריך לחשוב על החוכב בית, אבל זה לא...
זה נקודה חשובה גם כן, נכון? אז קודם כל, זה עשר רצון הכי גדול, למה? כי המקום שאתה באמת הכי הכי קרוב לשם, זה לא כשאתה יושב על קורסה עם קיטל וכולם מסביבך ושרים והכל טוב. כשאתה אומר, אין לי כלום, רק אותך, אז אתה הכי קרוב. זה כתוב בספרים שהסיבה שהכי קל להתקרב אל השם בבין המצורים, כי כל השנה כביכול המלך יושב בבית, אז כדי להיכנס אליו צריך להיות ראוי, צריך לבוא בצורה מסוימת, וזה לוקח זמן, וגם אז זה תהליך שלם עד שאתה מצליח להיכנס אליו, וגם לא בטוח עד החדר הפנימי, אבל כשהמלך יצא החוצה, יותר קל לראות אותו. ומה קורה כשהמלך בורח? יש מלחמה, איכשהו הוא בורח, נמצא לבד. לא ארמון ולא מרכבה ולא שרים ולא אף אחד, אתה רואה אותו. לא צריך שום דבר. לא תור ולא הזמנות ולא שום דבר, אתה פשוט ניגש אליו, הנה הוא פה. לא רק שהוא הנה הוא פה, אלא הוא עוד רוצה את העזרה שלך. זה מה שקורה בין המצורים וזה מה שקורה בתשעה באב. המלך נמצא לבד, אתה יכול לגשת אליו. לא רק שהוא נמצא ואתה יכול לגשת אליו, הוא רוצה את העזרה שלך. הוא אומר, אני לא מסתדר. אני לא מסתדר. למה אני לא מסתדר? בגלל שנשארתי לבד. היה לי בית, היה לי חיי משפחה, היה לי הכל, ונשארתי לבד. אומרים בתיקון חצות, לא נכנסתי בבית, ויום גלויס, אנחנו, עוד יש לנו דירה. אין לנו מסמי גדול, יש לנו דירה. הוא אין לו דירה, הוא נמצא ברחוב. אתה מוכן להכניס אותו הביתה? תשבו, זה מה שאנחנו עושים. אומרים, אתה בחוץ, גם אני בחוץ, אני יושב גם כן על הרצפה. אז זה הזמן שהכי אפשר להתקרב. עכשיו הוא שואל, אז אם ככה, לכאורה, עיקר הנקודה זה לחשוב על המצב של... על המצב הכללי, שאנחנו נמצאים בחובה, אנחנו נמצאים בגולוס. אבל זה לא מקום לכאורה לחשוב על דברים פרטיים של אנשים. אבל זה לא נכון. זה הזמן לחשוב על כל הבעיות של כל האנשים בעולם. בדרך כלל, מאדם לא פנוי לשמוע את הבעיה של השני. למה? כי מספיק לי עם הבעיות של עצמי, אני, אין לי זמן, אין לי כוח לשמוע, לשמוע אותך. זה יהיה על חשבון הנפש שלי. אבל, כשפתאום מגלים, זה לא משהו פרטי שלי, פרטי שלך, זה לא בעיה של פלוני או אלמוני. יש פה בעיה אחת גדולה, שיש פה מצב של איכו. מצב של איכו זה גם המצב הכללי וגם המצב הפרטי, זה הכל צעקה אחת גדולה. זה לא א', ב', ג', ד', זה הכל דבר אחד גדול. אז אדרבה, תביא כל הבעיות שיש לך, בוא ביחד. וחזר כתוב שכשהיו מספידים, אז היה כזה לשון שיבוא כל בעל בכי ויבכה ביחד. זאת אומרת, זו הזדמנות. אנחנו נראה פה על הצער הכללי של העולם, על השורש הזה. אז אדרבה, תביא את כל הבעיות שלך, בוא נבכה על הכל ביחד, כי זה בעצם הכל דבר אחד גדול. זה הכל איכו אחד גדול. אז זה לא הצרה שלי או הצרה שלך. זה לא יש לי כן כוח, אין לי כוח, זה הכל דבר אחד. זה הזמן שאפשר באמת להרגיש את הצער של השני. אפשר, יש לנו מקום בנפש להרגיש את זה ולהזדהות עם זה ולהשתתף עם זה, כי זה הכל שונט אחד גדול. מה שקורה מזה, שאחרי שאנחנו עושים את התהליך הזה שמתחיל מהלילה התחלה, זה קצת כנס, אחר כך בבוקר קוראים יותר כנס. אז מגיע השלב שהאבלות נשברת. דווקא בשיא של תשע בוב, אז זה הזמן שמשיח נולד, ואז כבר קמים הרצפה, מניחים את הילדה טווין, יש כאלה שמים שמותר קצת עם עוד דברים מסוימים. האבלות החזקה, התוקף של האבלות, נשבר. זה הרקע שבזה אנחנו מתחילים להתנחם. הנחמה היא לא משהו אחר. כי אם זה משהו אחר, זה נראה כמו כפתור. קודם היית צריך ללחוץ הכפתור שאתה בוכה. ואין שום דבר, ואתה לרצפה, ולא מניח תפילין, ושום דבר פתאום, כפתור אחר, נחמה. אין כאלה כפתורים. זה חייב להיות שזה לא שני דברים, זה דבר אחד. זה מוליד את זה. באותו רגע שמגיעים לשיא, שאומרים, באמת, אין לי שום דבר, אז אם אין לך שום דבר, יש לך את הדבר הכי אמיתי והכי נכון. יש לך את הדבר בעצמו. באותו רגע נולד משיח. משיח זה נקרא שנולד מחדש הקשר. הקשר הפנימי הזה של גן עדן מקדם. שאנחנו שומעים את הצעקה של האקו, אומרים, הנה אני. ברחתי ואני חוזר בחזרה. טעיתי. מה שאדם ראשון לא עשה, אנחנו עושים את אישיבו. אומרים, נכון? בעצם אני תופס. ברחתי. מה אני צריך לעשות? שום דבר, תחזור בחזרה. חוזרים בחזרה, זה ההתחלה של הנחמה. אז מתחילים לקום מהרצפה, אחר כך קוראים נחמו, אחר כך קוראים שיבו דנחמתן. זה הרגע שמתחילים לבנות מחדש, זאת אומרת, העולם של אחרי תשבוב, אפילו באמצע תשבוב, זה לא אותו עולם שלפני זה. למה? זה כן אותו עולם. לא השתנה שום דבר. אותם מכוניות, אותם אנשים, אותם בעיות. מה כן השתנה? השתנה ההסתכלות שלנו עליהם. כל הסתכלנו עליהם בתור בעיה, עכשיו אנחנו מסתכלים עליהם בעיניים של נחמה, בעיניים שאומנם הבעיה נשארה, אבל אני לא לבד. האיכו והלמה נגמר. אני לא לבד. עכשיו, אם כאן מדברים על משיח שנולד, אז יש עוד נקודה אחת שצריכים להוסיף בהקשר הזה. אולי... מה השעה?
9:10.
זה כמה דקות. אנחנו מצד אחד מתפעלים על משיח ורוצים משיח, מצד שני קצת מפחדים ממנו. כי משיח, קודם כל זה נשמע משהו מאוד רטילאי, מאוד מושט, מאוד רחוק. וגם, איך שמתארים לנו מה יהיה לפנים שמשיח יגיע חבל למשיח, מלחמת גוג ומגוג וכל מיני דברים, יישאר רק כזה אחוז או כזה אחוז, כל מיני מספרים שכתוב. אז זה לפני משיח. כשמשיח יגיע, אז כתוב כולנו נתחבא מתחת הספסלים, כולם מפחדו ממנו, וגם בכלל, איזה חיים יהיה אחרי משיח, פתאום אי אפשר לאכול פיצה ולשתות קוקה קולה. אז זה קצת מפחיד. אז אנחנו מתפעלים על זה, אבל בשקט אומרים, כן, אבל עוד מעט. לא עכשיו. וזה בעיה, למה זה בעיה? כי כתוב, אין בן דוד בו, עד שיבקשו מלכוס השם, מלכוס בית דוד ובית המקדש. זאת אומרת, זה תנאי מעכב שנרצה את זה. זה התנאי היחיד שמעכב. אם אנחנו רוצים, זה יגיע. אם לא רוצים, אז זה לא יכול להגיע. עכשיו, מלכוס השם ומלכוס בסדוביד, למה צריכים? יש, 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 יש מדינה, יש חברי כנסת, הכל בסדר. אה? זה קצת גם, יש לנו גם איזה חילוני בפנים שככה חושב. אולי לא, הלוואי שלא. אבל גם בסמי קדוש משיח אנחנו מפחדים לבקש. אנחנו מבקשים, אבל לא, לא ממש רוצים את זה. לכן זה מאוד חשוב להוציא את הנקודה הזאת, כדי שנבקש את זה באמת. אז קודם כל, אם אמרו לנו לחכות לזה, אז אף אחד לא אמר לנו לחכות למשהו שהוא לא טוב. אם יש לנו אחד מהדגים הליקים של לחכות לביאס המושיח, זאת אומרת שזה משהו טוב. אנחנו צריכים לחכות למשהו טוב. משהו טוב זה אומר, מה זה אומר משהו טוב? קודם כל, בצורה הכי פשוטה, כל אחד יודע מה הבעיות שלו. זה פרנסה, זה בריאות, זה דברים אחרים. כל הדברים שבעצם עכשיו לא טוב, מי שרגיע יהיה טוב. יהיה בריאות, יהיה פרנסה, יהיה הכל. כל הדברים שעכשיו אנחנו אומרים זה דיין או אמס, כשרגיע, יהיה הכל הטוב והמיטיב. אז מה אם כן כל מה שכתוב? אז קודם כל יש הרבה צדיקים שאמרו, החפץ חיים אמר את זה, ואחרי זה מלובלין, במלך מליזנסק. הרבה צדיקים אמרו את זה, שכל מה שכתוב בחז"ל ובספרים שיהיה לפני שמשיח יגיע, וכשמשיח יגיע, זה הכל, אם הוא היה מגיע, בזמן. בזמן, זה איך שכתוב בזוהר, 1,000 שנה. אם זה היה 1,000 שנה, אז היה קורה כל הדברים האלה. אבל, במקום זה, אז הקדוש ברוך הוא האריך את הגלות, אנחנו כבר הרבה הרבה יותר מ-1,000, כבר כמעט 2,000. הוא האריך את הגלות, בעצם היה אמור להיות 1,000 שנה, ולכן, החרם דרבן גרשם היה רק על, עד 1,000 שנה. מה שאנחנו היום עושים חרם דרבן גרשם זה מנהג. זה כבר לא החרם דרבן גרשם.
1,000 שנה זה לפני 1,000 שנה.
אה?
1,000 שנה זה לפני 1,000 שנה. לא, 1,000 שנה מחורבן בית עד 1,000 שנה, right? ורבן גרשם...
היה לפני זה, כן.
היה לפני, אבל הוא לא היה בהתחלת חורבן הבית.
לא, לא בהתחלת חורבן הבית, אבל... הסיבה שהוא עשה את זה רק עד שיעבור 1,000 שנה, בגלל שאחר כך... אז...
זה רק כמה מאות שנה.
נכון, נכון. ולא לו רשות לעשות את זה יותר מזה. כי ברגע שעבר 1,000 שנה וכבר צריך להגיע הגאולה, אז אי אפשר להגיד שלא לקחת שתי נשים, בגלל שצריכים להביא הרבה נשמות, עד שיכולו נשמות שבגוף. אז לא היה רשות לעשות כזה חרם. על יותר מ-1,000 שנה. מה שאנחנו עושים את זה היום זה רק בתור מנהג, זה לא בתור חרם.
אבל אותו משהו שהגאולה צריך, מחורבן בית שני רק צריך להיות...
1,000 שנה.
1,000 שנה, וכל מה שכתוב שם היה... וזאת אומרת, לפני 1,000 שנה היה צריך להיות בערך, או 1,200 שנה היה צריך להיות ה...
כל הדברים האלה שחייב למשיח, כל הדברים האלה.
אנחנו עכשיו...
אנחנו 1950 כבר.
1950, זאת אומרת, לפני 950 שנה היה צריך להיות...
כן.
הבן גשם זה היה...
לפני, כן.
לפני, אולי... כמה מאות שנה לפני... זאת אומרת, מסתם הוא יהיה לפני 1,200 שנה.
משהו כזה, כן.
משהו כזה.
כן.
זאת אומרת שזה... זאת אומרת... אני מבין, הדין של 1,000 שנה זה רק...
הוא עשה את זה ל-200 שנה בערך, כן, זה הכל.
הוא רק עשה את זה ל-200 שנה?
כן, עד שיגמר 1,000 שנה מאחור.
אה, זה הכל. כן?
כן.
אומרים שהוא רק עשה את זה ל-1,000 שנים, לא?
לא, עד 1,000 שנה מאחור, יותר מזה לא.
או עד 1,000 שנה
מהחורבן, כן, גם חפץ חיים בהקדמה לשמירה לחפץ חיים כותב את זה, שכותב כאילו בפליאה, וכעבר כל כך הרבה שנים מה-1,000 שנה המדוברים. היה אמור להיות 1,000 שנה. מה שזה יתארך יותר זה במקום כל הדברים האלה. כל מה שכתוב אחד למשיח, אחד גוג מוג, כל זה, יתבטל.
רואים
היום
חבלי משיח? רואים היום חבלי משיח?
אז את השאלה הזאת, השאלה הזאת שאלו, שאלו נראה לי את הבן זרוב אחרי השואה. שאלו אותו על השואה, מה, זה לא חייב למשיח? שאלו אותו הרי, במלך מליזנסק אמר שלא יחייב למשיח, זה חייב למשיח? אמר, לא, זה לא חייב למשיח. ככה גילו הצדיקים, אז כל מה שאנחנו רואים זה לא חייב למשיח. מה זה כן? זה צרות פרטיות, זה לא חייב למשיח. חיל המשיח התבטל. לא רק שחיל המשיח התבטל, התבטל גם כל מה שכתוב שרק חלק מעם ישראל יזכו. הדבר השני שרווחנו מזה שהתארך הגול הזה שכל עם ישראל יזכה לגאולה. חפץ חיים אמר את זה בשנה האחרונה, ביום כיפור האחרון שלו, אז במוצאי יום כיפור הוא קרא לברכון וסמן, אמר לו שיפרסם בשמו, שיפרסם בשמו, שמשיח לא ישאיר אף אחד בחוץ. ובשביל זה חיכו עד עכשיו, כדי שכולם יזכו. אף אחד לא יישאר בחוץ. החפץ חיים. הוא אמר לו ברכון וסמן. היה אחד מהצדיקים, אני לא זוכר מי זה היה, שהוא דיבר על זה, שמה שעדיין משיח לא הגיע, כי יש עוד כמה נשמות שעוד לא גמרו לתקן אותם, ולא רוצים שאף אחד יישאר בחוץ.
אבל זה כל הנשים שהם התבלבלו ב...
כן.
בין הגויים, או הם לא...
בעצם אנחנו עומדים במציאות, שרוב עם ישראל הם לא... הם לא, הם לא, הם לא שומעים תורי מצווס.
כן, 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 כן.
כן, אז התשובה לזה, שכל מה שכבר תקנו, תקנו. אי אפשר לקלקל את מה שכבר תקנו.
כן.
כל מה שחסר זה מה שעוד לא תקנו. אז זה כל הזמן נהיה רק יותר, יותר ויותר מתוקן, זה לא נהיה בחזרה מקולקן.
וגם בכל החילונים...
כל אלו זה קלקול פרטי שיש להם, שכשמשיח הגיע, אז הוא יתקן אותם. אבל זה לא מתקן, זה לא מקלקל את המהלך של תיקון אוילום, שאמור להיות במשך הגולו. זה נהיה כל הזמן רק מתוקן. אי אפשר לקלקל את מה שנהיה מתוקן. אז היה אחד מהצדיקים שאמר את זה, שמחכים רק בשביל כמה נשמות, אז אחד מהתלמידים שלו שאל אותו, בשביל כמה נשמות כל עם ישראל צריך לסבול?
מה?
בשביל כמה נשמות, כמה יהודים, אז כל עם ישראל צריך לסבול, כולם מחכים בשביל כמה נשמות?
כן.
אמר לו, אתה אחד מהם.
אני חושב שכל אחד צריך להגיד לעצמו שהוא אחד מהם.
כל אחד צריך להגיד לעצמו שהוא אחד מהם, כן. או יותר טוב שיגיד לעצמו, כן, אכפת לי מהשני, ואני מוכן לסבול, שגם השני מתוקן. אבל לא חייב למשיח, ולא אף אחד ששאר בחוץ. כולם יזכו לגאולה. גאולה שהיא רק חלק מעם ישראל, זה לא גאולה שאנחנו רוצים את זה. אנחנו לא רוצים עם ישראל צולע וחולה וכתוע, אנחנו רוצים עם ישראל שלם.
הרבה יותר קל להאמין שאנחנו בחיל המשיח,
ושזה
תיקון
של כולם. אבל בחיל המשיח כתוב דברים מאוד מאוד חמורים, איך שזה יראה. כתוב הרבה יותר חמור ממה שאנחנו רואים היום, חיל המשיח. המשיח זה כמו חבלי לידה. זה לא פשוט. חיל המשיח גוג ומוגוג, זה גם לא פשוט.
זה לא יהיה גוג ומוגוג?
לא יהיה גוג ומוגוג, לא. זה מקום גוג ומוגוג. זה מלחמה רוחנית. זה דבר שני. דבר שלישי, אם אנחנו מפחדים שמשיח יגיע, אז צריך לברוח. אז כששאלו את הבריסקרוב, שהוא אמר את זה, שנצטרכו להתחבות תחת הספסלים. שאלו אותו, נו, אז איך אפשר לחכות למשיח? אז אמר, תיקו, זה תשבי את הארץ. אתה צריך לחכות למשיח ושצריך להתחבות תחת הספסל. אבל מסתום, אם אומרים שחיל המשיח לא יהיה, גם זה לא יהיה. המשיח יגיע, כולנו נשמח לראות אותו, נשמח לראות אותנו. והכל יהיה בסדר. ולמה? כי אם היה מדובר על תנועים והמורים, ראשונים ואחרונים, אז היה להם סיבה לברוח מתחת הספסל. אבל אנחנו... מה זה עזור לברוח מתחת הספסל? מילא אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. אז נבוא כמו שאנחנו, נגיד, וגמרנו, רוצים תיקון.
צריך, מה?
צריך תיקון. תראה שאני חולה, וגמרנו, זה צריך רפואה, וזהו זה. אני אברח, מה זה יעזור?
אין תברח, אין לבוא
תברח. בדיוק.
אין לך
אין לך אברח. אז אנחנו עכשיו מצפים למשיח, זה ציפייה אמיתית. זה הולך לפתור את כל הבעיות, זה לא הולך להיות קשה. כולם יכולים לזכות לזה וזה יהיה מאוד מאוד שמח. כשמורידים את האבן הזאת מהלב, אז יותר קל באמת לרצות את זה. כשרוצים את זה, אז יהיה שם מזקן.